דלת זין. כל העיצבון בא מפני החטא. אז מה זה העיצבון? הסברנו שזה ההרגשה, וכך זה מוסבר בפסקה הקודמת, שהנשמה, שהיא טהורה, יש לה קושי עם העובדה שהאדם חטא, ולכן את העצבות הזאת היא עצובה מזה, והיא משדרת את העצבות הזאת. כל עיצבון בא מפני החטא, והתשובה מאירה את הנשמה ומהפכת את העיצבון לשמחה. אז ראינו שלא רק שיש אחרי העיצבון שמחה, העיצבון עצמו הופך לשמחה. תנסה. מה, לא הבנתי, מה ש? זה מעניין. כן, הרי לכאורה, אם הוא לא היה חוטא, אז עבודת האדמה הייתה צריכה למלא אותו בשמחה. אבל כיוון שהוא חטא בגלל נטייה יתרה אל האדמה, אז הוא עצוב כשהוא עובד את האדמה. נכון. האפריות. פרעה שהוא מייצג בתחום הפוליטי את האויב שלנו, זה אותיות האפר. לכן והיא בשלח פרעה, וישר פרעה, שבתוך הגאולה עצמה יש כבדות. יש כבדות. יש משהו כבד, משקולת, שמעכבת את הקלות של הגאולה, זה פרעה, האפר. אין לך מה ניתוי המסביר.
כשהגאולה לא טבעית?
כשהגאולה, לא, לא מצד שהיא לא טבעית, מצד שיש לה עיכובים. אז זה בגלל שפרעה מלווה אותנו, ושלח פרעה. טוב, שלח במובן של ללוות, כמו ואברהם הולך עמם ושלחם. כל עיצבון בא מפני החטא, והתשובה מאירה את הנשמה ומהפכת את העיצבון לשמחה. העיצבון הכללי שבעולם, מקורו בזוהמת הכלל, הנמצא בחללו של עולם, כן, הרי יכולה יש עצבות לא שלי, אלא של העולם בכלל. אז זה בא גם כן מחטא כללי. מחטאת הרבים והיחידים ומחטאת הארץ הכמוסה. אז דיברנו על זה שיש גם בחירה כמוסה לארץ, שהיא עומדת בראשית ההוויה, והבחירה של האדם היא רק ניצוץ, נטף מהבחירה הכללית שקודמת להוויה. אז גם החטא הוא כמוס, כן? הבחירה היא כמוסה, החטאת היא כמוסה, שיצאה לפועל בחטאת האדם. כן, זאת אומרת, כשאדם חוטא, אז רטרואקטיבית, הארץ נענשת על חטאה, על חטאה. שצדיק, אז מה זאת אומרת שיצא לפועל על ידי האדם? זאת אומרת שכאשר האדם חוטא, זה לא התחיל ממנו. זה התחיל מחיסרון כללי קוסמולוגי. והחיסרון הזה לא בא לידי ביטוי, עד שהאדם לא מגלה אותו. אבל הוא כבר היה קיים מקודם. ואז זה אומר גם שיש נסיבות מקילות לחטאת האדם. אם האדם היה הראשון שחוטא, זה חמור מאוד. העולם היה בסדר, אתה חטאת. באמת לא יפה. אבל אם אתה אומר שמלכתחילה יש איזה חיסרון בהוויה, ורק אתה הוצאת אותו לפועל, זה פחות חמור. זה אומר, הפוטנציאל כבר היה כאלה. כמו מבחינת מה יעשה אותו הבן ולא יחטא וכו'.
מצד שני הוא עושה טוב, אם הוא עושה תשובה ונהיה צדיק, אז הוא גם משפיע על כל ה...
כן. ומחטאת הארץ הכמוצה שיצא לפועל בחטאת האדם שצדיקים מסודי עולם ומשך בייחוד שווים בתשובה על מהות חטא זה ומהפכים אותו לשמחה. זאת אומרת, הצדיק, עבירות רגילות אין לו. אז על מה הוא יעשה תשובה מסכן? צריך לעשות למצוא משהו, אז הוא עושה תשובה על חטאת ההוויה. משיח גם, משיח מן הסתם צדיק, כמה כבר חטאים יש לו. אז הוא עושה חטא, הוא עושה תשובה על חטאת ההוויה. מה זה? אני לא שומע.
מה?
זה תשובה של הזהות, כלומר שהוא תמיד שב, הוא שב מבחינת הזהות שלו אל האינסוף, הוא חש את המרחק שיש בינו לבין האלוהות, ויש לו געגוע מתמיד לגשר על הפער הזה. כיוון שהוא אוהב את כל העולם כולו, אז הוא מחובר אל העולם כולו, אז כשהוא מחפר על עצמו, הוא מחפר על כל העולם כולו. מה שאמרו, מיתת צדיקים מחפרת. איך הצדיק מחפר על מישהו אחר? אלא הוא מחפר בגלל שהוא והאחר הם אותו הדבר. אם אני אוהב אותך, אז כשקורה לך משהו, כואב לי. אז מלא, כשאני מתעלה, אני מעלה אותך, או להפך.
אם אתה מתחיל את
שכפרה,
אמר
רבי,
שכפרה זה איזון. תחזיר את העולם לאיזון
הקורא שלו. מחזיר את האיזון, הרי מה זה מיטת צדיק? זה הייסורים של הצדיק. מותו של הצדיק. הוא מאזן, הוא מאזן לעומת החיסרון שנעשה בעולם על ידי החטאים.
פה חיסרון.
נכון, זה בדיוק, הרי מה זה איזון? היה פה חיסרון, פה יש חיסרון.
אתם יודעים, אני אומר את המשפחה, כל אחד שמתעלם,
נכון. כן, זה המושג של משיח. מהניתוי המסביר, שהרי יש משיח לעולם כולו, נכון? אבל יש גם משיח לשבט. כמו שיש משיח בן יוסף ובן דוד, יש גם משיח לכל שבט ושבט. ובכל משפחה יש משיח שלה, ובכל אדם יש משיח של עצמו. כן, זאת אומרת, כל אחד מושיע את עצמו. כן, לא אמרתי את זה, לא אמרתי שהוא פוטנציאל משיח. יש בכל אדם משיחיות אישית, במובן הזה שהוא נפול, הוא מעלה את עצמו. כן? ולכן, המשוגעים חושבים שמשיח, כי אמר הרב גינסבורג משהו יפה, משוגע בגמטריה אני משיח. כן. כי זה המודעות הגבוהה לניצוץ המשיחי שיש בכל אחד. היה פעם איזה יהודי אחד בכותל היה מבלבל את המוח לרב זוסמן זיכרונו לברכה. הוא היה מספר על עצמו שהוא המשיח וכו'. ואחד הרב זוסמן אמר לו, תדע לך שבכל אחד מישראל יש נקודת משיח, אבל מי שמדבר מאבד את זה. ומאז הוא שתק. טוב, אם מזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה ונמוכה, כן? במקום לאכול לשם שמיים, הוא אוכל מתוך תאווה, מתוך גסות וכו'. והוא שב מיד לאחר האכילה לרומם את מחשבתו וכוחותה בתשובה מאהבה, הרי הוא מתקן את העבר, כאילו הייתה תחילת האכילה בכוונה טהורה. וזמן העיכול הראוי לברכת המזון מסוגל יותר להרמה עליונה זו, הראויה לכהני השם, אשר לחם השם הם אוכלים, כהנים אוכלים ובעלים מתקפלים. הפירוש הדבר, יש לנו שתי ברכות, ברכה לפני האוכל, ברכה אחרי האוכל. הברכה לפני האוכל זה כדי להינצל ממעילה, הרי לשם הארץ ומלואה, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, אז איך אני מוכן, איך מותר לי להשתמש? אבל אם אני עושה פעולה של חילול, וזה מה שעושה הברכה, אני מעביר מן הקודש אל החול, אליי. משמע ברכת המזון. ברכת המזון, אחרי שאני נהניתי באופן, אומר, אפילו קצת בהמי, אני מרומם מחדש את כל האכילה לפעולה של לשם שמיים. יוצא לפי זה שהמזון עבר שלושה שלבים, קודש, חול וקודש. אם נדייק, קודש טבעי, חול אנושי וקודש נשמתי. זה בעצם הסדר של הדברים, ולכן צריך לברך ברכת המזון, להעלות את כל האכילה. מה זה? קודש טבעי, חול אנושי, קודש נשמתי. נשמתי אנושי אם תרצה, וכלומר זה מעלה את האכילה אל הנשמה. זה מעלה מיוחדת של הצדיקים שהם אפילו את זה לא צריכים. כן, הרי כתוב ככה, ואכלת ושבעת וברכת. עכשיו, מבחינה דקדוקית, אכלת, שבעת וברכת, זה אותה צורה, תבנית, אותה תבנית, תבנית דקדוקית. אז לכאורה, למה חז"ל אמרו, ואכלת ושבעת רשות, וברכת מצווה? מה מבחינת השפה מורה שפה זה רשות וזה מצווה? אלא, יש ואכלת ושבעת, באמת ככה מסביר האדמור מקומר, ואכלת ושבעת גם כן מצווה לצדיקים. למי שלא צדיק, אז רק ברכת, זה מרומם את האכילה. האמת היא שאפשר גם להבין את זה בכיוון ההפוך, שבזמן התנ"ך אין מצוות, יש התנהגות טבעית. כמו שהזוהר אומר, יש תרי"ג פיקודין ויש תרי"ג עיתין, עיתין עצות. ולכן, ואכלת ושבעת, ברור שאם אדם אכל ושבע, איך לא יברך? כן, זה התוצאה הטבעית, וברכת את השם אלוהיך, כי זה מה שיקרה, מפני שאתה במעלה של תקופת התנ"ך. רבי חנניה בן עקשיא אומר